לכולם, בוקר טוב. קודם כל תודה רבה למר גרמן שהזמין אותי, אני מאוד מאוד שמח. אני אגיד שתי מילים על עצמי.
שים את זה עליי. השם שלי שמואל פיירשטיין. אני ביום יום אני מנהל מרכז גמלאים מאוד גדול של עיריית תל אביב, מרכז קהילתי רייך בארלוזרוב אבן גבירול, ואני מרצה כבר באמת קרוב ל-20 שנה לתנ"ך במקומות שונים ובקהלים שונים. אז אני מאוד שמח להיות כאן היום, וכיף לראות באמת ככה את כל הקהל המקסים הזה שבאמת התאסף היום. אנחנו הולכים לדבר, אנחנו סיימנו בשעה טובה את ספר בראשית השבת.
מה, אתה כבר מעל 20?
מה? מעל 20, כן, מעל 20. אז אנחנו סיימנו את ספר בראשית השבת, ומן הראוי רגע להתבונן באחת הדמויות המדהימות, הלא היא דמותו של יעקב אבינו, וננסה היום, באמת ככה בקוצר היריעה, בזמן הקצר שיש לנו, לנסות באמת לסרטט דמות שהיא, על שמה אנחנו נקראים. יעקב זה בעצם ישראל, שמו השני של יעקב. אנחנו נצטרך היום להבין במה זכינו ובמה זכה באמת יעקב בדרך המיוחדת שהוא עשה. אני רוצה לפתוח איתכם באיזושהי אמירה מאוד מעניינת. אני זכיתי ללמוד בישיבת הר עציון בגוש עציון. רבי ומורי הרב דוקטור אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, היה תמיד אומר לנו דבר מאוד יפה. הוא אמר לנו תמיד ש דברי תורה משולים לדלי מים שיש בו חור. כל מים שאתה מכניס לדלי יוצאים מהחור. אז מה זה דומה? אנחנו ואתם כולנו שומעים המון הרצאות, המון שיעורים. שמעתי שיש פה ככה באמת בית מדרש פעיל ומלא חיים, והרבה פעמים אני אשאל אתכם, מה שמעתם בשבוע שעבר? תגידו, אני לא זוכרים. יוטיוב אתה אומר, הכל מוקלט אמרו לי, אבל לא זוכרים. אז חז"ל אומרים, הדבר משול לדלי מים שיש בו חור. כל מים שאתה מכניס לדלי, אז שואלים חז"ל, מה התועלת בדלי הזה? אז אומרים חז"ל שני דברים. אחד, הדלי מתנקה על ידי המים. ושתיים, אומרים חז"ל, נשארת בדלי רטיבות. אנחנו, יש בנו הרבה חורים, לפעמים נכנס מאוזן אחת ולא תמיד נשאר שם. אבל שני דברים קורים. כשאתם יוצאים משיעור טוב, משיעור ש ריגש אתכם, שנגע בכם, שיפעיל אצלכם משהו, אז הדלי מתנקה על ידי המים. דברי התורה, הדברים שאנחנו שומעים, בעצם מנקים אותנו, מזכחים אותנו, וגם אם אנחנו לא זוכרים, עדיין התהליך, החוויה היא חשובה. ושתיים, אומרים חז"ל, בדלי נשארת רטיבות. הרטיבות הזאת, מעבר לקשמים שאנחנו מקווים ומצפים להם, הרטיבות הזאת זה האמירה, לא הרי אדם, שגם אם הוא לא זוכר, הוא אומר, רגע, רגע, את זה אני שמעתי, את זה אני זוכר. לא הרי כאדם שלא שמע בכלל. כמה שיותר נרטב, כמה שיותר נפנים, כמה שיותר נשמע, גם אם לא נזכור, עדיין הדברים יהיו בתוכנו, ולדבר הזה יש חשיבות עצומה. אני רוצה לפתוח איתכם, מי שיש לו את דף המקורות זה טוב, ומי שאין לו זה גם טוב. אנחנו פותחים. חזונו של יעקב. הרצל באחרית דבר באלט נוילן כותב משפט, מי שהיה במוזיאון הרצל בהר המנוחות בירושלים, מומלץ ביותר. יש משפט של הרצל מאוד מאוד יפה שאומר כך: החלום אינו שונה בהרבה מן המעשה כמו שחושבים רבים. כל מעשיהם של בני האדם היו פעם חלומות, כל מעשיהם יהיו ביום מן הימים לחלום. אז חלום זה לאו דווקא החלום שאנחנו חולמים בלילה, אלא הכוונה חזון, איפה אנחנו רואים את עצמנו, לאן אנחנו מקדמים את עצמנו. אנחנו נלמד היום ונבין היום מה היה חזונו של יעקב. יעקב אבינו, שהמדרש אומר עליו, שאמר, מי שאמר לעולם די, יאמר די לצרותיי. צרת יוסף, צרת רחל, צרת דינה, צרת בניין, באמת, היו ליעקב צרות רבות. ולמרות הכל, אומרת הגמרא בחולין שדמותו של יעקב חקוקה על כיסא הכבוד, דווקא הדמות שלו, דווקא הוא האב הנבחר, בגלל שדווקא החיים שלו היו חיים טבעיים, היו חיים שהוא הרגיש אותם. חז"ל אומרים בגמרא בפסחים מקור אחד, אברהם כראו אר, יצחק כראו שדה, יעקב כראו בית. כל אחד מן האבות התאפיין בחזון משלו. אברהם אר, אר זה בעצם לכבוש את הפסגה, ראשית האמונה, ראשית העולם, זה האר שבעצם אנחנו מגיעים אליו. ולא רק לכבוש אותו, אלא לעמוד בו. זה בדיוק הפסוק שאומר, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. הכוונה לא מספיק לעלות, אלא גם צריך לעמוד שם למעלה. יצחק הראו שדה, השדה הוא ההמשך של האר, היכולת של להמשיך את הדברים, ויצחק באמת היה המשכו של אברהם, את אותם בארות, את אותם דברים, את המעשים, היה ביצחק באמת המשך מישיר של מעשיו של אברהם. אבל יעקב, כל האנרגיה שלו היא פנימה, יעקב כראו בית, והיכולת של יעקב, להביא את 12 השבטים, 12 בניו, לנקודת הסיום, שכולם ביחד, ולא כל אחד ברח, יודעים מה זה משפחה, ומשפחה, אף אחד מן האבות לא זכה. אברהם, שני בניו התפצלו, יצחק, יעקב ועשיו התפצלו, רק יעקב, באיזשהו אופן, הצליח לשמור על המשפחה הזאת שלמה. ואנחנו שואלים את עצמנו איך. והמדרש אומר, ומדרש שיר השירים מופיע, כן אתה מוצא, זה מופיע בדף, כן אתה מוצא, כשנפטר יעקב אבינו מן העולם, קרא להם לבניו, והוכיחם כל אחד ואחד בפני עצמו, וחזר וקרא אותם כולם כאחד, אמר להם, שמה יש לכם בלבבכם מחלוקת על מי שאמר והיה העולם? אמרו לו, שמענו, כשם שאין בלבך מחלוקת, כך אין בלבנו מחלוקת על מי שאמר והיה העולם, אלא השם אלוקינו, השם אחד. על זה הוא אומר, וישתחו ישראל על ראש המיטה, שעודה ושיבח שלא יצא ממנו פסולת. יש אומרים שעשה ראובן תשובה. חז"ל השתמשו בביטוי ייחודי לגבי מיטתו של יעקב ואמרו, כי מיטתו שלמה. תראו, אחד הדברים שספר בראשית מתאפיין בו, זה סיפורה של משפחה. והמשפחות בספר בראשית רועשות וגועשות הן. ויעקב, כשהוא מגיע לארץ דווי, כל בניו רכונים על מיטתו. והוא אומר להם, והם עונים לו, וזה לא קסם. היה פה עבודה קשה של יעקב לאורך השנים, כדי לשמור על המשפחה הזאת שלמה. והשאלה באמת איך, מה באמת עשה כאן יעקב. דרך אגב, באמת הסיום, הפרידה של יעקב מבניו היה בברכה. הוא בירך, חלק בירך, חלק הוכיח, אבל הוא אמר את דברו בסוף ימיו. סיפור הברכה בספר בראשית הוא מתחיל עוד מהקדוש ברוך הוא שמברך את העולם, את האדם, ומסתיים שהאדם בעצמו בעצם מקבל את מתנת הברכה. זה שאנחנו יכולים לברך אנשים, זו מתנה. אנחנו יכולים לברך. מה זה ברכה, אומר הזוהר הקדוש? ברכה מלשון ברך. מה זה ברך? ברך, הברכיים שלנו מקדמות אותנו. לאדם שיש בעיות ברכיים, קשה לו ללכת. ככה הברכה מקדמת את האדם. מה היא מקדמת אותו? היא בעצם נותנת לו זרקור. אומרים לאדם, אני מברך אותך בבריאות. כי הבריאות זה מה שהוא צריך. זה בסופו של דבר המתנה. יש ברכות יותר עמוקות, יותר מכוונות, והברכות האלה אמורות לקדם, להראות לאדם מה הוא צריך להתפלל עליו, מה הוא צריך להשלים אותו. חז"ל אומרים בגמרא, רש"י אומר במקור 2, ויהיה ברכה שנאמר לאברהם, אומר רש"י, הברכות נתונות בידך. עד עכשיו היו בידי, ברכתי את אדם, את נוח ואותך, מעתה אתה תברך את אשר תחפוץ. מתנת הברכה, דרך אגב ברכה, היא גם הברכה. כמו שמבריחים בעצם שני צמחים בחקלאות, ככה הברכה, אני מברך אדם, אבל אני מאחל לו שהברכה תחול עליו, תתחבר אליו. יש עוד פירוש, שברכה זה מלשון בריכה. למה בריכה? כי בעצם יש המון ברכה בעולם. כמה אנחנו לוקחים מהברכה, תלוי בנו. זאת אומרת, הברכה היא אינסופית. והשאלה מה האדם מסוגל לקחת ממנה. עכשיו אתם יודעים, סיפור גנבת הברכות שלא ניכנס אליו היום, הוא מן המרתקות בספר בראשית ומן הקשות. על מה חשב יעקב שהוא גונב ברכה? אפשר לגנוב ברכה? אפשר לקחת ולרמות ולקחת ברכה שלא שלך? מה חשבו רבקה ויעקב? מה בכלל סיפור גנבת הברכות מלמד? זו שאלה שלא נוכל לעסוק בה היום, אבל היא בהחלט חייבים לשאול אותה. משה רבינו, הפרשה האחרונה בעצם בתורה, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים, גם הוא סיים את חייו בברכה, אומרים חז"ל בילקוט שמעוני, תדע לך שהוא כן, בדף שלפניכם, שכל ימיו של משה לא נקרא איש האלוהים עד שברכן, שנאמר, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים. אתם יודעים מתי זכה משה לתואר איש האלוהים? מתי? כשהוא ברך אותם. כשהוא הצליח לראות כל אחד ואחד מעלתו, כשהוא ראה אותם בשיא בעצם תפארתם. וזה יכולת של ראש משפחה, יכולת של חבר, יכולת של בן זוג בת זוג. כלומר, כל אדם, מתי הוא בעצם רואה? כשהוא רואה את הברכה, הוא רואה בעצם את הדבר הטוב, את היכולת לראות בעין טובה את הדברים. אז יעקב, חייו בעצם מסתיימים בברכה בברכת הבנים, אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שתי שאלות מרכזיות. שאלה אחת היא בוודאי אתם לא יכולים שלא להתעכל בה. יעקב פתח את חייו במסר המהות שהזכרתי אותו, כאשר הוא עמד מול אביו ושאל אותו, אבא, אתה זה בני עשיו? ויאמר אני. יעקב כל חייו היו מסובבים בכחש ומרמה. אחרי זה לבן ירמה אותו והוא יגיד עליו, ואחרי אני חורב וקרח בלילה ודעת שנתי מעיניי. אחרי זה שמעון ולוי יהרגו את כל העיר שכם ולא יגידו לו. אחרי זה יקחו את כתונת יוסף ויאמרו חיה רעה אכלתהו. יעקב נקרא איש האמת. תיתן אמת ליעקב, אומר הנביא מיכה. מה ליעקב ולאמת? מה הסיפור הזה של אמת ושל יעקב? ובכלל הסיפור הזה של האבות השונים והדמויות השונות בתנ"ך ומידותיהם. אנחנו נצטרך בנקודה הזאת לעמוד ולהבין את הדבר. דרך אגב, זה עוד יותר מתחדד בגמרא בבבא בתרא, מקור 3, כאשר יעקב פגש את רחל, אמר יעקב לרחל, את תינשאי לי? אמרה לו כן, אבל אבא רמאי הוא ולא תוכל לו. אמר לה, מה רמאותו? אמרה לו, יש לי אחות מבוגרת ממני ולא יסיא אותי לפניה. אמר לה, מה אמר לה יעקב? אחיו אני ברמאות. אני מומחה. אמרה לו, האם מותר לצדיק לעסוק ברמאות? אני זה היה כתוב בארמית. אני בעצם תרגמתי את זה. אמר לה, כן, שכתוב, אם נבר תתבר ואם ניקש תתפל. כלומר, יעקב מצטט פסוק ואומר שהוא מה? שהוא יכול לרמות. אז אני לא מבין. איך אנחנו תופסים את יעקב אבינו? איך אנחנו מבינים את הדמות המדהימה הזאת, הגדולה הזאת, שעשתה מעשים וגם אמירות מאוד קשות? כמובן שחייו, רואים את זה במקור 4, מדרש רבה, כאשר יעקב קם בבוקר וגילה שמה, שלפניו לא רחל אלא לאה. מה אומר המדרש? והנה היא לאה. אמר לה, מה רמאית בת הרמאי? לא בלילה קראתי רחל ואת ענית לי? אמרה לו, יש סופר שאין לו תלמידים? אתה המורה שלי, אני התלמידה שלך, אתה הרמאי הגדול ואני לומדת ממך. לא כך היה צורח לך אביך עשיו ואתה ענית לו? כלומר, יעקב, החיים כמו בומרנג, מחזירים לו, מחזירים לו, מחזירים לו, ואנחנו שואלים, מה הולך פה עם דמותו של יעקב? אז זו שאלה אחת שתכף נבין אותה. דבר נוסף שאנחנו נצטרך לדון היום, זה באמת איך הצליח יעקב לשמור על מיטתו שלמה. זה לא קסם, זה לא מה היה החזון, מה היה חוט השני בהליכותיו של יעקב שגרמו למשפחה הזאת להישאר שלמה. אנחנו נצטרך להבין את זה וללמוד את זה ולראות איך באמת הדברים נמצאים מולנו. אז אני רוצה לפתוח איתכם, קודם כל, בדבר שיפתיע אתכם מאוד. מי שאומר את הדברים זה הרמח"ל, רמי משה חיים לוצאטו. הרמח"ל אומר שהרבה פעמים בחיים, כולנו, נבחנים בחיים, שימו לב, לא במידה החלשה שלנו, אלא במידה החזקה שלנו. מה זה אומר? אברהם אבינו היה איש של חסד, הוא הכניס אורחים והוא הביא את כולם הביתה ואשתו והכל. את מי הוא היה צריך לגרש מהבית? את מי? את הגר וישמעאל, את הבנים ואת הפילגש הוא היה צריך לזרוק החוצה. דווקא במידה החזקה, במידת החסד שבו, היא נבחנה. כלומר, החיים שלנו, אתם יכולים לחשוב כל אחד על עצמו, בחיים, כל אחד מאיתנו, מתי בוחנים אותנו? במידה החזקה שלנו. האם היא תעמוד במקומות קשים? שאול למשל. שאול היה לו את מידת הענווה. נכון? יופי. הרי אתם יודעים, הוא הלך לחפש אתונות, ושמואל אמר לו, והוא אמר, אנוכי מקטני שבטי ישראל, מי אני, מה אני? כשהוא דיבר על האתונות, מה הוא אמר? חז"ל אומרים את זה על נס, דאג לנו, לי ולנער. זאת אומרת, הוא היה אדם. כשקראו לו לבמה, הגורל נפל על המסע שאול, התחבא, לא מצאו אותו. שאול, מידת הענווה הייתה נר לרגלה, ובמה הוא נבחן כששמו עליו כתר? במידת הענווה שבו. האם מידת הענווה תצליח, או שמא היא תקרוס? לצערנו הרב אנחנו יודעים שהוא כשל בנושא הזה. יעקב אבינו, מידתו מידת האמת. דווקא המידה הזאת היא החזקה אצלו, היא מנחה אותו. ולכן כל החיים שלו, רבקה תגיד לו לך תיקח, וכך החיים יסובבו אותו. והוא יצטרך למרות הכל לשמור על מה? על האמת שלו. עכשיו מה זה אמת? מה זה אמת? הרבי מקוצק, קוצק דרבי, זה הרבי החריף ביותר בחסידות, הוא אומר משפט מאוד יפה. הוא אומר, אין סולם ישר יותר מסולם מוטה. מה זה אומר? אם אני מעמיד סולם ישר באמצע החדר, מה יקרה לו? הוא ייפול. אני צריך להעמיד אותו על הקיר. אין כזה דבר ישר ככה. זה לא עומד במציאות. ישר זה תמיד מה? תמיד נשען על משהו. אם זה תומך ואם זה על הקיר, זה לא משנה מה. אין ישר. ישר זה תמיד עם תמיכה, עם יכולת בסופו של דבר להבין שהאמת מארץ תצמח. הכוונה שהחיים מזמנים לנו לא לשבת בבית מדרש ורק זה, אלא לצאת החוצה ולהתמודד עם מציאות הכלכלה, פטלטלה. מה אמר ליעקב? אם יקש תטפל ואם נבר תטבר. זאת אומרת, אני אצליח למצוא בתוך המציאות הפטלטלה, הקשה, הבלתי ניתן את זה, את האמת שלי. עכשיו זה מאוד מסוכן, כי אדם יכול לאבד את עצמו, אדם יכול בסופו של דבר, אבל זה יעקב. ויעקב שמר על האמת שלו לכל אורך הדרך. אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים את זה דבר אחד שמפתיע מאוד את כולנו. על ארץ דווי, כאשר עמד יעקב וראה את נכדיו, מנשה ואפריים, ראו פניך לא פיללתי והנה הראה אלוהים אותי גם את זרעך. זאת אומרת, אני זוכה עכשיו לראות גם את הנכדים. אז מה עומד יעקב ואומר? הוא עומד ותראו במקור 5, וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירא בעיניו ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים על ראש מנשה. ויומר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. וימאן אבי ויומר, ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים כאפריים וכמנשה, וישם את אפריים לפני מנשה. אתם מבינים מה כתוב פה? יעקב שעמד אחרי שנים שמה, שכשהוא העדיף את יוסף עם קטונת הפסים שלו, כשהוא עשה מעשים כאלו ואחרים, הוא ידע מה המחיר. ולמרות הכל, כשהוא עומד מול מנשה ואפריים, הוא לא מתבלבל. הוא לא מתבלבל. יוסף מאוד מתרגז. עד כדי כך שהוא לוקח את היד של אבא שלו במעמד הברכה, והתמוך יד אביו להסיר אותה. הוא לוקח את היד שלו ומנסה להסיר אותה. הוא אומר, זה לא נכון מה שאתה עושה. אל תעשה את זה שוב פעם. אומר לו יעקב, לא ולא, ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, אבל אחיו הקטון יגדל ממנו. אני על האמת שלי לא מוותר. זה יעקב שעומד מול נכדיו ושוב מסכל את ידיו בברכה מאוד 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 ידועה, ואומר את הדברים ממש כפי שהוא חושב אותם. אגב, מנשה ואפריים, הם זוג, זה שמעתי מרבי, מאבא שלי, עליו השלום, שתמיד היה אומר לנו את הוורט הזה כשמגיע פרשת ויחי, אז הוא היה תמיד אומר שמנשה ואפריים הם זוג האחים היחידי שבעצם הוא דוגמה ומופת מכל האחים. מקין והבל עד סופו של ספר יוסף ואחיו לא מצינו זוג אחים אחד שהסתדר. מנשה ואפריים, לפחות בילדותם, מנשה ואפריים בעצם עומדים ולא אומרים דבר, לא מתערבים, לא מפרגנים אחד לשני, ולכן בזה מתברכים ילדי ישראל, יש שמחה אלוהים כאפריים וכמנשה. ולדבר הזה יש באמת מתיקות בפני עצמה. בכל מקרה יעקב, אנחנו אומרים פה שמידתו מידת האמת, ולכן כל חייו, מה ההתמודדות שלו, זה לשמור על האמת שלו. ואתם יודעים איפה היא הכי חזקה? בסוף ימיו. כשהוא אומר לבניו בדיוק מה הוא חושב עליהם, הוא פונה אליהם ואומר להם, מקור 6, ויאמר יעקב אל שמעון ולוי, אחרתם אותי, להבישני ביושב הארץ בכנעני והפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי, ויקוני אני וביתי, ויאמרו, הכזונה יעשה את החוטאת. כלומר, יעקב לא מוותר, ובסוף ימיו אומר לכל אחד מבניו בדיוק מה הוא חושב עליו. זו האמת של יעקב. כן, מה? אז בואו נחשוב על זה. והבאת אותנו לשאלה השנייה. מה סודו של יעקב? את הדברים האלה שמעתי מרבי ומורי הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, שהיה דוקטור לשייקספיר, לספרות אנגלית, והרצאות שלו, תמיד הייתי ישן ביום שישי בצהריים, הייתי ישן כדי שביום שישי בערב זה היה הרצאה של שעה שלמה. שעה שלמה הוא הרצה בדרך כלל, והיה צריך הרבה כמו שאומרים בדיוק, לתפוס ראש והרבה ריכוז ערב שבת לשמוע. אבל מי ששמע, שמע דברים מדהימים. והרב ליכטנשטיין אמר לנו דבר שזכור לי ביותר. דרך אגב, זכיתי לשני ראשי ישיבה, הרב ליכטנשטיין והרב עמיטל. הרב עמיטל היה, כמו שאומרים, ככה יותר חסידי, והרב ליכטנשטיין יותר שחלטני. דרך אגב, פעם אחת תלמיד עלה ואמר וורט, אמר איזה משהו חידוש. קם הרב ליכטנשטיין ואמר, לא קונים תורה בוורטים. קם הרב עמיטל אחריו ואמר, אבל מוכרים תורה בוורטים. אז קונים תורה בוורטים, מוכרים תורה זה נחמד, אבל זה הסיפור. אז אנחנו רוצים לומר שסודו של יעקב היה בעצם, הסוד שלו, זה היכולת שלו לשתוק. הוא שתק במצבים קשים ביותר. אחד המצבים הכי מדהימים, שעד היום אנחנו לא יודעים, האם ידע יעקב במכירת יוסף או לא ידע, זה לא מופיע. ולמה זה לא מופיע? כי יעקב שתק, הוא לא רצה לדעת, הוא לא נגע בסיטואציה. כלומר, יעקב בכל חייו, הוא שמר על זכות השתיקה. שמעון ולוי אומרים לו, הכזונה יעשה את אחותינו, מה משיב יעקב? הוא לא משיב, מתי הוא משיב? בסוף ימיו. כאשר ראובן ייקח ויבלבל את יצועי אביו, מה הוא עשה שם בדיוק? האם הוא עבר את האוהל? האם הוא עשה? לא ברור. אבל מה כתוב? במקור 7, ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את בלעה פילגש אביו, וישמע ישראל, ויהיו בני יעקב 12, בני לאה בכור יעקב, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. כלומר, מה זה אומר? וישמע ישראל, מה הוא עשה? הוא שמע, אבל מה? הוא לא הגיד. והפסוקים יודעים לומר את זה, ויהיו בני יעקב 12. איך הם היו 12? בגלל שיעקב ידע לשתוק. והשתיקה היא לא רק שתיקה במובן הזה של לשתוק, אלא יכולת להכיל את המצב, להכיל מצבים מאוד קשים. לפעמים כשאנחנו דופקים על השולחן ואומרים אנחנו לא יכולים, גם לזה יש מחיר. לזה יש מחיר, כי מי שנמצא מולנו יכול להגיד לי זה לא מתאים. וחזל אומרים שגם ראובן היה יכול לעזוב את הבא. היו המון, ראובן הרי איבד את בחורתו, ראובן פחס כמיים אל תותר. זאת אומרת, היו פה הרבה הזדמנויות לילדים האלה, לבניו של יעקב לעזוב. הרב ליכטנשטיין הוסיף דבר נוסף באותה שיחה ואמר, זאת הייתה משפחה של גברים, נשים לא היו. הרי רחל כבר לא הייתה בין החיים, לאן בעצם עברה לקרן זווית. תחשבו על מסכת גברים שכולם רועשים וגועשים, ויעקב צריך מה? להכיל משפחה קשה ככל שתהיה ולשמור עליה שלמה. וזה היה בעצם סודו של יעקב. והדבר הכי מדהים, הכי הכי מדהים, כשיוסף והאחים בעצם לוקחים וקוברים את יעקב, יוסף עובר, כידוע, קראנו את זה, יוסף עובר בדרך. חז"ל אומרים שהוא עבר בבור. תראו בבקשה מקור 8 למטה, לו הסתמנו יוסף, רבי יצחק אמר, הלך והציץ באותו הבור. אמר רבי תנחומה, הוא לא נתכוון אלא לשם שמיים, והם לא אמרו כן, אלא לו הסתמנו יוסף, ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה. תני רבי שמעון בן גמליאל אומר, גדול השלום שאף השבטים דיברו דברים בדואים בשביל להטיל שלום בין יוסף לשבטים, עד הוא דכתיב ויצבו אל יוסף ואומר. אבל תראו, יוסף הלך לאותו הבור שזרקו אותו. הוא אמר מה? ברוך שעשה אני נס במקום הזה. הוא יודע לקדוש ברוך הוא שהוא עומד פה. מה אחים חשבו? שהוא מה מעלה מהבור? את כל מה שהם עשו לו. ואתם יודעים מה הוא השתמשו? היה קלף אחד להשתמש. מי? יעקב. יעקב אפילו כשהוא לא פה, כשהוא לא בין החיים, הוא עדיין משמש הדבק של המשפחה הזאת. אבינו ציווה לפני מותו. גם אם הוא לא ציווה וגם אם כן ציווה, עצם העובדה שהם אומרים בשמו דבר, זה אומר רק דבר שיכול להתקבל. ומה היה החזון של יעקב? לשמור על המשפחה הזאת שלמה בכל מחיר. אבינו ציווה לפני מותו, סנה פשע אחיך וחטאתם. זאת אומרת, היכולת הזאת של יעקב לומר בעצם, גם כשהוא לא פה, רוחו בעצם נמצאת על המשפחה הזאת, היא מדביקה אותם, אומרת להם, אני פה, אני רוצה שתהיו בשלום, היא זו שממשיכה עד בעצם הרגע האחרון, גם כשיעקב כבר לא בחיים. וכששואלים מה סוד הדמות המדהימה, מה סודו שלו, מה חזונו של יעקב, החזון שלו היה ונשאר להיות בעצם מאוחדים. זה אנחנו כישראל, זה אנחנו כמשפחת יעקב, וזה אולי אחד האתגרים הכי גדולים לעם ישראל גם בתקופה הזאת. עם כל השוני, וכמה שאנחנו שונים היום, שבטים היו מאוד שונים אחד מהשני. איש איש כברכתו ברך אותם, כל אחד היה שונה, וכל אחד ישב באזור אחר, וכל אחד היה לפעמים לעצמו, וזה אפילו דבורה זעקה וצעקה, מה אתם לא שומעים את המלחמה שקורית? זאת אומרת, כך גם אז, כך גם היום, אנחנו האתגר הכי גדול שלנו. כמו שהיה אתגרו של יעקב, זה בעצם לא רק להיות במלחמה, כפי שאמר לו המלאך ליעקב, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, אלא היכולת שלנו לשמור על האחדות הפנימית שלנו, והדבר הזה בעצם יותר מהכל מופיע. אני רוצה לקחת אתכם לעוד מדרש שמופיע בצד השני של הדף. המדרש הזה הוא מדרש מדהים, מדהים מדהים, מופיע בתנחומה. אומר המדרש במקור 9, אמר רבי שמעון בן גמליאל, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. רחל תפסה בשתיקה, עמדה זרעה בשתיקה, ראתה סבלונותיה ביד אחותה ושתקה. בנימין בנה, האבן שלו מן האפוד ישפה, יודע במחירת יוסף ושותק, וזה ישפה, יש לו פה ושותק. שאול בן בנה, ואת דבר המלוכה לא הגיד לו, אסתר, אין אסתר מגדת עמה ומולדתה. תראו, כולם תפסו בשתיקה. עכשיו זאת לא שתיקה ששותקים, זו שתיקה שנותנת למציאות מקום, זו שתיקה שמאפשרת בעצם למציאות נעלה יותר להתקיים. למה כוונתי? רחל ראתה סבלונותיה, סבלונותיה זה מתנות החתונה ביד אחותה, ושתקה. מה זה שתקה? היא הבינה שהיא לא יכולה לדחוק את עצמה. אם כך קבע הגורל, היא תזרום ותהיה מוכנה להקריב גם את האושר שלה בשביל דרך המקום. בנימין, אומרים חז"ל, יודע במחירת יוסף ושותק. אני לא מבין, איך הוא ידע? אז אולי אבא זקן, כמו יצחק, כמו יעקב, אפשר בעצם לרמות. אבל את בנימין שנמצא עם האחים ששומע אותם, שמקשיב להם, הוא שמע אותם וכנראה חשד מאוד שהאחים מכרו את יוסף, ולא הביאו כתונת בעצם אמיתית, לא הביאו את כתונתו של יוסף עצמו, אלא רק כיסוי. אז אם הוא ידע, למה הוא לא אמר משהו? אנחנו צריכים להבין שממלכת מצרים, האימפריה הגדולה הזאת, היה אימפריה של עבדים. אם היה בנימין אומר, נניח שהוא היה אומר ואומר לאבא, אבא מכרו את יוסף, בסדר, לך תמצא את יוסף עכשיו בממלכת מצרים. יכולים לעבור חיים שלמים. אתם יודעים שעד היום יש לנו תכנויות רדיו של מציאת קרובים ורחוקים. עם כל, כמו שאומרים, האינטרנט, וכל, יש אנשים שעדיין לא מצאו את יקירי. אתם יודעים מה זה למצוא? כלומר, גם אם בנימין היה אומר את זה, אתם יודעים מה היה קורה? משפחת יעקב הייתה נגזרת לגזרת, הייתה מתפרקת, זהו. אומרים חז"ל, האבן של האפוד ישפה, של בנימין, יש לו פה ושותק. דרך אגב, מה צבעו של האבן של בנימין? לכל אבן היה צבע. מה הצבע של בנימין? אבן הבדולח. בעצם כל הצבעים היו משתקפים בצבעו של בנימין. בנימין, וזה כבר שיעור אחר, בנימין הוא הברומטר של עם ישראל. בירושלים שאינה מתחלקת לשבטים נמצאת בנחלתו של בנימין. בנימין יש לו זאב, יש בו את הזאב, ראינו את זה בפילגש בגבעה, ראינו את זה בפרשיות אחרות בתנך, יש בו אבל את היכולת לגרום לכל העם או להתאחד בעצם למלחמה, או להתאחד בעצם ביחד. וזה הגדולה של בנימין, וזה גם הגדולה של האבן שלו. ממשיך המדרש ואומר, שאול, מה? היחיד, נכון, נכון, נכון. אז בנימין באמת ייחודי ביותר, ומן הראוי להעריך עליו, אבל זמננו קצר. שאול בן בנה ודבר המלוכה לא הגיד לו, מה זה אומר? הרי שמואל משך את שאול למלך, הוא פגש את הדוד שלו בדרך ושאל אותו, מה אמר לך שמואל? והוא אמר לו, אני לא מספר לו על המלוכה. למה? זו שתיקה שאומרת שאי אפשר בעצם לגרום משהו מלמעלה עד שהוא לא מגיע מלמטה, עד שהעם לא בחר בו. שאול הבין שהוא לא יכול בעצם להגיד כלום. זו שתיקה בונה עולם. אסתר, אסתר נבחרה למלכות מכל הנשים, ואין אסתר מגדת אמה ומלדתה. למה היא לא אמרה? מאותה סיבה. זו שתיקה שמבינה שאם היא נבחרה, ואם היא זכתה, ואם היא הגיעה עד כדי כך, לא סתם היא הגיעה. ועל זה אמר לה הרי מרדכי, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. אם הגעת לפה, אז כנראה שיש לך סיבה למה את הגעת לפה. כל השתיקות האלה הן שתיקות בונות עולם. אז ראינו עד כמה שתיקה, לא רק בחייו של יעקב, אלא גם בכל זרעה של רחל, גרם בעצם לשינוי מהותי ביותר, וכל אחד מן הדמויות התמודדה עם מציאות קשה, לא פשוטה, והיא הצליחה לה. אני רוצה לראות איתכם את מקור 10, שאין סיום גדול יותר מזה בעצם לחייו של יעקב ולמורשת שלו. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ואלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל אמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותי מזה אתכם. מה זה אומר? יוסף עומד אחרי שהוא משנה למלך מצרים, מה אמר לו פרעה? רק הכיסא יגדל ממך. ומה הוא מבקש מהאחים שלו? שיקחו את העצמות שלו ויקברו אותו בארץ ישראל. אתם יודעים מה? הבקשה הזאת היא הבקשה המדהימה והמרגשת ביותר בספר בראשית. למה? כי יוסף מבין שיש רק, בעצם, רק המשפחה יכולה להבטיח את עצמותיו. רק הם, עם כל כמה שהוא עשה ובעצם נפרד מהם, ועשה לעצמו חיים שלמים משלו, ועמד בארץ מצרים, ולא סיפר להם, ולא התגלה, רק בסוף. בסוף, בסוף ספר בראשית, ספר המשפחה, עומד יוסף מול אחיו ואומר להם, אני מבקש מכם, משביע אתכם, שתדאגו לעצמותיי. ולדבר הזה, לרגש הזה שאומר שמשפחה יש רק אחת, היא המסר של יוסף. ואכן, כשמשה אנחנו מגיעים עכשיו לפרשת שמות, לספר היציאה מארץ מצרים, כשמשה יעמוד ויעזוב את ארץ מצרים. אומרים חז"ל שמה הוא התעכב? כולם היו עסוקים בכסף וזהב ולקיחה מהשכנים. מה הוא עשה? הוא עמד והתעסק בארונו של יוסף, בעצמותיו של יוסף, להוציא אותם. ושני ארונות היו הולכים בדרך, ארון העדות וארונו של יוסף. כלומר, הדמות הזאת, יוסף, היא בעצם אומרת שיעקב הצליח. הוא הצליח לשמור בעצם אפילו על הבן שכביכול היה שונה, היה מוזר. הוא בסוף היה הסמל המאחד של של כל המשפחה. מה? אז קודם כל הוא יכל, אבל הוא הבין שהבנים שלו, הוא לא יודע בסופו של דבר מה יקרה. זאת אומרת, משפחה כמו 12 שבטים, הוא לא יודע איך יתגלגל לדבר. אנחנו מדברים על שנים רבות קדימה, והוא גם ידע שכל עוד פרעה, זה לא היה פשוט. הרי הסיפור הוא למה הוא לא נקבר מיידית. אז התשובה היא שפרעה לא היה מוכן שאף אחד ייקבר מחוץ למצרים. זה שהוא הסכים, זה מדרשים שלמים שנבנו על זה, למה הוא הסכים שיעקב ייקבר מחוץ למצרים. איך הוא הסכים לזה? אבל את יוסף, משנה למלך מצרים, בוודאי ובוודאי שהוא לא ייקבר אלא כאן. וכאן היה צריך הבטחה לדורי דורות, לא ידוע מתי הם יצאו משם, שבסופו של דבר יוסף ימצא את עצמו קבור בעצם בארץ ישראל. וזה אכן, לדעתי, אחד הפסוקים הכי מרגשים בספר בראשית. אני רוצה לקחת אתכם, בדקות שנשארו לנו, לעוד עניין אחד. עניין שיפתיע אתכם מאוד. כידוע לכם, יעקב ברח מלבן. כשהוא ברח מלבן, רחל לקחה איתה, מה היא לקחה איתה? את הטרפים. מה זה טרפים? טרפים זה עבודה זרה, מעין פסלים דמוי אדם, מופיעים גם אצל דוד, כשהוא שם את הקברים, את הפסלים, מתחת לסניחה, כדי שיחשבו שהוא במיטה. זאת אומרת, טרפים זה עבודה זרה. למה לקחה רחל אותם? לא ברור. האם היא רצתה, חז"ל מנסים לומר, אם רצתה להפריש את אביה מעבודה זרה, חלק אומרים שהיא האמינה בהם ולכן היא לקחה אותם, חלק היא לא רצתה שאביה ישתמש בטרפים, יש המון המון תשובות. אבל בואו נראה את מקור 11, ונשמע בדקות האחרונות שנותרו לנו על הכללה שרטפה את יעקב. ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי על בלי יגיד לו כי בורח הוא, ויברח הוא וכל אשר לו, ויקום, ויעבור את הנער, וישם את פניו הר גלעד, ויוגד ללבן ביום השלישי כי ברח יעקב, ואתה, הלא חלכת, כי נחשפת לבית אביך, למה גנבת את אלוהי? ויען יעקב ויאמר ללבן, כי יראתי, כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מימי, ואז מקלל יעקב ואומר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, נגד אחינו עקר לך מים עדי וקח לך, ולא ידע יעקב כי מה? כי רחל גנבתם. ויבוא לבן באוהל יעקב ואוהל שתי אמהות ולא מצא. ויצא מאוהל לאה ויבוא באוהל רחל. ורחל לקחה את הטרפים ותסימם בקר הגמל ותשב עליהם וימשש לבן את כל האוהל ולא מצא. רחל באותה תקופה הייתה, כבר נולד יוסף והיא הייתה בהיריון ממי? מבנימין, נכון? כלומר, היא ישבה והכביעה את הטרפים עם יוסף כנראה על ברכיה ובנימין בבטנה.
אבל לא דרך נשים.
מה? אז באמת, נכון, נכון. קודם כל, ששאלה פרשנית, מה זה אומר דרך נשים לי? למה הייתה כוונתה אם היא הייתה בהיריון? שאלה טובה. אבל עצם העובדה, כן, יכול להיות הרבה סיבות, אבל עצם העובדה שבסופו של דבר היא הכביעה את הטרפים, היא לא הכביעה אותם לבד. מקור 12 ב' ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלה בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, אסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, ויתארו והחליפו סמלותיכם. ונקומה ונעלה בית אל, ועשה שם מזבח לאל העוני אותי ביום צרתי, ועמדי בדרך אשר הלכתי. ויתנו אל יעקב את מה? את כל אלוהי הנכר אשר בידם. שימו לב למילה כל. כל זה הכל. וגם מה? אז מה אומרים חז"ל במקור 14? כל אלוהי הנכר בא במיוחד לרבות את הטרפים שרחל לקחה מבית לבן. כלומר, כל אחד הביא את הפקלה שלו. גם רחל הביאה את הפקלה שלה. ומה היא הביאה? היא הביאה את הטרפים. תחשבו על הפנים של יעקב כשהוא גילה שרחל בעצם גנבה את הטרפים. לא הרבה זמן אחרי, בקור 13, וייסעו מבית אל, ויהי עוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל ותקש בלידתה, ויהי בהקשותה בלידתה, ותאמר לה מיילדת אל תראי כי גם זה לך בן, ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין, ותמות רחל ותקבר בדרך אפרתה היא בית לחם. תגידו לי, מה פתאום שינה יעקב את השם שנתנה לו רחל? זה השם שלו, בן עוני. מה פתאום שינה לו בנימין? בן עוני זה יכול להיות בן כוחי, און זה כוח, ובן עוני זה עונן, זה אבל, יכול להיות בן אבלי. אבל יעקב קרא לו בנימין, ולמה בנימין? כי בן ימיני, מה זה ימיני? אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני, ימיני זה שבועתי, הוא קרא לו בן השבועה שלי. הוא מנציח בשם שלו בנימין, את מה? את הכללה, את השבועה הנוראית, הוא אומר בגללי מתה. כלומר, אני מאשים את עצמי, ולכן הוא שינה מה שבדרך כלל לא עושים. לא משנים שם של אישה שתנה את השם של בנה, אבל הוא שינה, הוא הרגיש האחריות עליו וקרא לו בנימין. אם אתם חושבים שזה נגמר, זה לא נגמר. מקור 15. ויקחו את כתונת יוסף, וישחטו שעיר עיזים, ויתבלו את הכתונת בדם, וישלחו את כתונת הפסים, ויביאו אל אביהם, ויאמרו זאת מצאנו, הקרנה, הכתונת בנך אם לא. ויקיריה ויומר כתונת בני חיה רעה חלתהו תרוך תורך יוסף. תרוך תורך, תרוך תורך, תת ותף מתחלפות, מה יוצא? תרפים. אתם יודעים מה זה אומר? שיעקב חשב שהכללה שהוא קילל את רחל, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחל, לא רק פגע ברחל, אלא פגע גם ביוסף, ובעצם כשיוסף בעצם נמצא מת, אז הוא ישים את מי? את עצמו. תרוף טוב. ואיך אנחנו יודעים את זה? תראו את הפסוק הבא. ויקרא יעקב סמלותיו, וישם שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימיין להתנחם, ויאמר כי ירד אל בני אבל שאולה. אתם יודעים מתי אדם לא מתנחם, גם אם עוברים חודשים בשנים, מתי הוא לא מתנחם? כשהוא מרגיש רגשות אשם. כשאדם מרגיש שיש לו חלק במה שקרה, נרוחו לא נחה. יעקב בטוח שאותה כללה שבאותם ימים הוא אמר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, פגעה ברחל, פגעה ביוסף, ועכשיו הוא חושש שהיא תפגע גם במי? בבנימין. מקור 16, ואת אחיכם קחו וקומו ושובו אל האיש, ואל שדאי ייתן לכם רחמים לפני האיש, ושילח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין, ואני מה? כאשר שחולתי, שחלתי. זה. יעקב אומר, זה גדול ממני. הכללה הזאת רודפת אותי במשך שנים, היא לא עוזבת אותי. היא פגעה ברחל, היא פגעה ביוסף, ועכשיו היא תפגע גם בבנימין. תראו, 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 איך אדם, אנחנו מכירים את זה לצערנו הרב, אנחנו לפעמים לוקחים על עצמנו אחריות שלא לנו. לפעמים אנחנו בטוחים שהכל נעשה בגללנו. כך היה יעקב. יעקב במשך חיים שלמים האשים את עצמו. האשים את עצמו שהוא אחראי לדבר. לא סתם כשפרעה אמר לו כמה ימי שני חייך, מה הוא אמר לו? מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני אבותיי. אני עברו עליי חיים קשים. אבל בסוף יעקב מבין שהכללה לא פגע ביוסף ולא פגע בבנימין, ורק את רחל אהובתו הוא איבד. וכשהוא עומד על ערש דווי ומבקש ומדבר עם יוסף, הוא מבקש ממנו סליחה. תראו את הסליחה במקור 17. ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל. מה זה עליי? עליי זה בגללי. בארץ כנען בדרך מאוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ואקבריה שם בדרך אפרת אי בית לחם. כלומר, מקור 18, אך הנה אשתחי ואיך אמרת אחותי, ויאמר אליו יצחק כי אמרתי פן אמות עליה. כן, אין ספק שעליה פירושה בגללה. כלומר, הוכחתי לכם שעליי זה בעצם בגללי, כמו במקום אחר ובמקומות אחרים בתנך. כלומר, ברגעים האחרונים של יעקב הוא עומד מול יוסף ואומר לו, אתה חי, בנימין חי, אבל אני את הכאב שלי, את האשמה שלי, אני עומד ומתחנן לפניך, סליחה ומחילה, שעליי בגללי מתה רחל אמך. אנחנו רוצים לסכם את השיעור ולומר כך. ניסינו השיעור הזה לדבר על חזונו של יעקב, דיברנו על זה שהחלום אינו שונה בהרבה מן המעשה, אלא מעשים מזינים חלומות וחלומות מזינים מעשים, חזונות נעשים מזה שאדם פועל ועושה. ראינו היום את שלושת האבות, את אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד היה לו את האר, את השדה ואת הבית, יעקב קיבל את המשימה הכי קשה. את כל האנרגיה שלו הוא היה צריך לכנס פנימה, לבנות את בית ישראל. והמשימה הזאת הייתה מן המשימה הקשה. למדנו היום מהי אמת, דיברנו על הרמח"ל, ותזכרו את זה כי זה באמת לדעתי דבר גדול, האדם נבחן לא במידה החלשה שלו, אלא במידה החזקה שבו. דווקא שם החיים בוחנים אותנו, וגם את יעקב הם בחנו שוב ושוב ושוב. האם הוא יצליח למצוא את האמת שלו? האם היא לא תתוות במשוך הזמן? ואכן, גם כאשר הוא חטא, הוא קיבל בסופו של דבר חיים מלאים במראות מה מחיר הרמאות. ראינו את האמת של יעקב שהוא לא ויתר אליה גם ברגעים האחרונים שהוא סיכל את ידיו, גם כשהוא פנה אל השבטים ואמר להם כל אחד מה הוא חושב עליו, זה היה יעקב שלא ויתר על האמת שלו. באותה נשימה יעקב הכיל מצבים קשים ושתק. הוא לא פרק את המשפחה, לא כשראובן בלבל את יצואב, לא כששימון ולוי הרגו עיר שלמה, לא כאשר בסופו של דבר יוסף הוא גילה שהוא חי, והוא לא, עד היום אנחנו לא יודעים האם הוא ידע בכלל, האם הוא רצה לדעת, האם הוא נכנס לזה. יעקב היה, ואפילו כשהוא לא היה חי, השתמשו בשמו כגורם מאחד, כדבק של המשפחה. סיימנו ואמרנו את הנושא באמת של השתיקה של משפחת רחל כולה. ראינו את יוסף שמבקש מאחיו, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. ראינו את הכללה שליפתה את יעקב במשך כל השנים. עד כמה אדם יכול להיות ולקחת על הכתפיים שלו מחיר שלם של חיים שבכלל לא קשורים אליו. לא הוא מחר את יוסף, לא הוא היה צריך זה, אבל הוא לקח על עצמו. והחיים, הרבה פעמים אנחנו לצערנו לוקחים על עצמנו אחריות לדברים שבכלל ובכלל לא קשורים אלינו, אלא החלטותיו של אדם אחר. בסופו של יום יעקב מסיים, כן, בסליחה ומחילה מיוסף, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל. אנחנו נפרדים בעצם מספר בראשית, אבל אנחנו לוקחים איתנו את המסרים הגדולים של יעקב שקשורים לחיים שלנו. תודה רבה לכם.